ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בזאת השם נדבר על שני עניינים וגם ננסה למצוא איזה קשר ביניהם. כאשר החלק הראשון קשור לפרשת השבוע, וכאשר החלק השני קשור קצת לענייני דיומה, ככה בין ל"ג בעומר לבין יום ירושלים. הפרשה שלנו מתחילה את ספר במדבר, והשם השגור לשוננו ספר במדבר, וכרגיל הוא על שם המילים הראשונות של הספר. אבל במקרה שלנו, האמת שגם במקרים אחרים, אבל כל פנים אצלנו זה בולט מאוד שהשם הזה באמת מתאים. הוא לא ככה שבמקרה יצא פה שזו המילה הראשונה של הספר, כי מי שבערך זוכר מה שבעזרת השם נקרא בחודשיים הקרובים, באמת אירועי עם ישראל במדבר, כמעט כל תקופת המדבר. הפסוק הראשון פה שמצולם, וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני בשנה השנית. אז החודש השני זה כמובן אייר, והשנה השנית הכוונה לצאתה מארץ מצרים. זאת אומרת, אנחנו עומדים ממש שנה וקצת אחרי יציאת מצרים. יצאו בתדווח בניסן, עכשיו זה א' אייר של השנה הבאה. ומכאן, מא' אייר, מהשנה השנייה לצאתה ממצרים, עד השנה ה-40, ועד בכלל, עד שעם ישראל מגיעים לערבות מואב ומתחילים לכבוש את סיחון, כל העניינים האלה נזכרים בספר במדבר, ולכן בסך הכל זה באמת כולל את ה-39 שנות השהייה במדבר. ספר דברים כמובן לחוד, ובעצם מה שלמדנו עד היום, שמות וויקרא, באמת היו סביב השנה הראשונה. אז אם כן, ממש שמו חפות לו ספר במדבר. על כל פנים, גם כולנו יודעים שחז"ל נתנו לו שם נוסף, והוא חומש הפקודים. יש הקדמה ידועה, נחמדה, של הנציב, אולי טיפה נזכיר משהו, איזה מילה ממנה, שכמובן, שוב פעם, אם נתנו את השם הזה, אז בוודאי שהם ראו בשם הזה משהו מרכזי ביותר. זאת אומרת שמכל האירועים המיוחדים, הגדולים, שיש בספר במדבר, אז הם מצאו לנכון לקרוא לספר הזה חומש הפקודים, כי יש בו שתי מפקדים, אחד אצלנו ואחד בהמשך. וכמובן שהדבר הזה מעורר תשומת לב. אנחנו בדרך כלל מסתכלים על מפקד בתור דבר, אני חושב, שולי למדי. זאת אומרת, אם נחשוב, אני יודע, לפני איזה 10 שנים היה מפקד בארץ, כל שמישהו מאיתנו זוכר מתי זה היה ומה היה שם, ובסדר, עושים מפקד, ואחר גם מפרסמים כל מיני נתונים של אוכלוסייה כזו ואחרת, ומי חי ומי לא חי, בסדר. אבל זה לא יותר מאשר איזשהו אמצעי ככה להתארגנות. ואם מכל ההתרחשויות של ספר במדבר מצאו חז"ל לנכון לכל הספר הזה חומש הפקודים, אז זה מעלה בכמה דרגות רציניות את החשיבות ואת המשמעות של העניין הזה של המפקד. אם הראיה הזאת לא מספיקה, אז גם עצם העובדה שהתורה מקדישה לזה כל כך הרבה שטח, כל הפרשה שלנו כמעט, וזה גם ממשיך קצת בפרשה הבאה, עוסקים בעניין הזה של של המפקד. מתחילים מבני ישראל, עוברים לבני לוי. בתורה בהרבה מקומות, זה עוד פרשה בפני עצמה, מראים שכאשר התורה רוצה להחשיב משהו ולהדגיש משהו, היא לא אומרת את זה בכל מיני מילים ותארים, אלא עצם העובדה שהיא חוזרת על העניין ומעריכה בו, זה סימן למרכזיות שלו. כולנו מכירים למשל את הביטוי, ששפעם דיברנו פה, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. מאיפה חז"ל למדו את זה? מתוך שהתורה הלכה וחזרה ושנתה, יכלה להגיד בקיצור. אם היא מדגישה, סימן שיש פה איזה יופי, איזה חשיבות, שיש מה לדבר ומה להדגיש. לכן, גם מהבחינה הזאת, זה לכאורה ראיה טובה שהעניין הזה של הפקודים הוא עניין חשוב מאוד. למה? נחזור עוד מעט. בפסוק הבא, בפסוק ב', ממשיכה התורה ואומרת, שאו את ראש כל הדעת בני ישראל. זה מובן לנו, והמשפט הבא, כמעט כל מילה צריכים להסביר, למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות, כל זכר, לגולגלותם. אז יש פה הרבה מילים, פסיק, 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 וכל אחד מהם באמת יש פה הסברים, מה זה למשפחותם, מה זה לבית אבותם וכו'. ניגש שנייה אחת, כמה דקות, במילה האחרונה. מה פירוש המילה לגלגולותם? המילה לא רק שהיא, נגיד, טעונה הסבר, אלא באמת היא גם קצת מפתיעה. כי כולנו ככה מהגננת יודעים שאסור לספור ילדים, ואם הולכים לספור אז עושים כל מיני פטנטים של פסוקים וא' ב' וכו'. העיקר לא לספור אנשים. ולכאורה
הפשט כאן הוא בדיוק אפור. זאת אומרת, איך תמנה אותם? בסדר, לשאור אותם, לבית אותם? לגולגל אותם. אז מה זה לגולגל אותם? לכאורה, עומדים אנשים, גולגולות, אתה סובר עוד גולגולת, עוד גולגולת, ואתה מגיע למניין של האנשים. אז זה באמת פלא. לכן אומר רב מיכאל, ולכן אומר רשי, מצולם לנו מצד שמאל למעלה, על המילה הזאת, זה משהו התקשה, רק אמרנו את הקושי. והפתרון, אומר רשי, על ידי שקלים. בקע לגולגולת. בקע זה מלשון מחצית השקל, בקע לגולגולת. העומק של העניין הוא שרשי מצרף את מה שכתוב בפרשת כי תישא, שמזה נובע מה שדיברנו מקודם, ששם משמע כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו וכו' וכו'. ורשי מבין שזו הוראה כללית, מצווה כללית, לכל השנים, לכל הדורות, לכל המפקדים, שיש צורך לתת מחצית השקל. שם בכי תישא גם רשי מביא את המפקד שלנו, ורשי מיישם את זה כביכול כלפי המפקד שלנו, שאותו מחצית השקל שנזכר שם הוא הדין. שם היה מפקד באזור של לקראת הקמת המשכן, אני יודע, באזור של חטא העגל נגיד, ועכשיו אצלנו פעם נוספת עוד פעם עושים עניין, ורשי הדבק זור אותו רעיון, אותו עיקרון, שמחצית השקל שמופיע שם גם נכון אצלנו. אבל א' זה חידוש, כי המילה היא לגולגל אותם. אז בסדר, רב מיכאל אמר, אני מקבל את ההסבר שהכוונה על ידי מחצית השקל. אבל זה כבר קצת חידוש, וברור שרשי פה הוסיף משהו משמעותי לפשט של החומש. לא רק זה, אלא האמת, רבים וטובים חולקים על רשי ולא מקבלים את זה. לדוגמה, מי שמצולם פה, מתחת לרשי מצולם הנציב, העמק דבר. אז אומר העמק דבר לגולגל אותם, פרש רשי, בקע, מחצית השקל, לגולגולת. והוא פלא. מתפלא עליו מאוד. א', הוא מביא פה כמה קושיות, במחצית השקל היה במניין הראשון לאדנים. אז זה מי שזוכר, הנה חינמי אמרנו מקודם, זה היה ערב בניית המשכן, עשו מניין, אספו את מחציות השקל, ועשו מזה את האדנים. ונברו בזה כל מיני דרשות, למה דווקא מחצית ולמה דווקא לאדנים, סיפור שלם. אוקיי, אז אם מחצית ואם לאדנים, אז כמובן השאלה, ושוב, לא היו נצרכים? זהו, המשכן כבר עומד, אנחנו עומדים באלף אייר, מתי חנכו את המשכן? מי זוכר? אלף ניסן, טוב מאוד. אז בקיצור, המשכן כבר נבנה משך כל החורף, חשבן, כסלב, טבת, שבט, אדר, אלף ניסן חנכו אותו, ואנחנו עומדים חודש אחרי, התחלנו הרי באלף אייר המניין הזה. אז טוען הנציב, אז לא צריך? המניין הראשון היה מחצית בשביל האדנים, אבל עכשיו שוב לא היו צריכים. אלא מה, אולי תרץ מישהו, רגע, אבל יכול להיות עוד מטרות למחצית השקל, והם, לכאורה התשובה הידועה, ממשיך הנציב, לתרומת הלשכה. זאת אומרת, בשביל הצרכים הכלליים של המשכן, היה הלשכה, בתוך הלשכה שמו את כל המחציות השקל, מדי פעם כשהיה צורך, כמה פעמים בשנה, תרמו את הלשכה, עדיין הוא הוציאו ממנה על מנת להביא את הכספים לקורבנות וכו'. אז מה הבעיה? אדנים כבר לא צריך, אבל תמיד יש צרכים, תמיד כסף לא מזיק, אומרים. אז ממילא, גם לתרומת הלשכה, אז הוא אומר לו, גם זה לא יכול להיות. חדה, אני לא כך מבין את השאלה הבאה, אם יש לי מישהו רואה מוזמן להגיד לי, דבזה היו משתתפים גם הלוויים. כאילו הוא אומר שבמחצית השקל שהלך לתרומת הלשכה, גם הלוויים היו שותפים. גם איך יש להם כמובן חלק בקורבנות, בקורבנות הציבור. וכאן הוא משום מה מבין כנראה שהלוויים לא נתנו מחצית השקל. אני קצת חיפשתי ולא מצאתי מניין זה, או שיש פה איזה הסבר אחר. נכון שבמניין של הלוויים בהמשך הפרשה כתוב ופקודיו מבין חודש תבדה. עכשיו יכול להיות שמבין חודש לא נתנו מחצית השקל, אולי. יש אמר רש"י שמשה אמר איך אני יכול למנות את התינוקות, אלא בת קול יוצאת ואומרת, אבל מי אמר שבני ה-20 לא נתנו מחצית השקל? לא יודע. טוב, יש פה שאלה נוספת. ותו, יש לו עוד קושייה, גם היא לא כל כך קשה. לתרומת הלשכה זמנו בראש חודש ניסן. כולנו יודעים שיש לנו את ארבעת השבתות, הראשונה שבתוך ארבעת השבתות היא שבת שקלים, שהיא תמיד באזור של ראש חודש אדר, כי כמו שאומרת המשנה, בראש חודש אדר משמיעים על השקלים, משמיעים הכוונה מכריזים על העניין, משך חודש אדר מגיעים התרומות, ובאלף ניסן מתחילים במשכן להשתמש במחציות השקל. אז זה נכון, שבדרך כלל כל השנים כולם, מחצית השקל ותרומת הלשכה קשורים למאה אלף ניסן. וכאן אנחנו עומדים באלף יער, אז הוא לא מתאים לו. גם זה יש מקום לתרץ. על כל פנים, בעקבות כמה קושיות האלה שהוא כותב פלא, פלא מה שאומר רשי, והוא מקשה את הכמה קושיות האלה, אז הוא הולך להסבר אחר לגמרי ויפה מאוד. אני יורד את שתי שורות, אומר הנציב, אלא לשון המקרא כמשמעו. עכשיו נחזור לפסוק, אמרנו כל מילה צריכה הסבר, אז היה כתוב במספר שמות לגולגל אותם. אז אומר, זה הכוונה, במספר שמות, כל אחד הושיט שמו ושם שבטו. כל יהודי היה צריך לגשת למשה רבינו, להביא לו פיתקה בלשוננו, אולי איזה חרס בתנאים של המדבר, ועל החרס הזאת לכתוב מוישה בן ינקל, שבט ראובן, יצחק בן ינקל, שבט שמעון, שמו ושם שבטו. ואחר כך מנו את הפתקאות. אז גם הוא יודע כמונו שאסור למנות את בני ישראל ואי אפשר להסביר את זה לגולגל אותם וכולי. בסדר, אבל בוא נסביר את הפסוק. שמות לגולגל אותם, כל אחד הביא פתקה עם שמו ומנו את הפתקאות. וממילא אפשר היה לדעת כמה אנשים יש בעם ישראל. טוב, אז הנציב יקשה, בעקבות הקושיות מעלה רעיון חדש, והוא, כל אחד כתב את שמו, הביאו את השמות ומנו את הפתקאות האלה וידעו כמה אנשים יש. הסבר שלישי ואחרון בתחום הזה להיום הוא צעד נוסף, עוד יותר מופלג, עושה הכלי יקר מתחת לעמק דבר, בדיבור מתחיל לגלגל אותם. אז הוא מביא עוד פעם, פרש רשי על ידי שקלים, והרבה מן המפרשים חלקו עליו. האמת זה באמת, זה הכתב הקבלה והגרה, הרבה מן המפרשים חלקו עליו ואמרו שמספר זה היה בלא שקלים, לשון המקרא מוכיח לגולגל אותם, זה הפשט גולגולות. ואז הוא עושה צעד נועז קדימה והוא טוען שלא רק שלא היה שקלים, גם לא היה פתקאות, אלא באמת באמת מנו לגולגל אותם. מה יהיה? הרי אסור, הרי זה עין הרע. ועד יש לו פה איזה מהלך, אני מדלג לקטע הבא, למטה שם בכלי יקר, הוא כותב כך, ישראל בצאתה ממצרים, היו מוחזקים במתי מספר, הגיעו למצרים, הם היו 70 נפש, אז כולם הכירו את זה בתור עם, אני יודע, בסדר, כמה נהיו מ-70 נפש, ונתמעטו, לא רק זה, כמה רדיפות, כמה עוצר, רעב, ויגון, ובנים ליאור, ופתאום, וואו, 600 אלף, זה עין הרע. כשיש איזה מהפך מקצה לקצה, זה יש חשש של עין הרע. חשש של עין הרע, לכן אמרה התורה בכי תישא למנות עם שקלים או משהו כזה. אבל טוען הכלי יקר בהמשך שכבר לא מצולם פה, סך הכל מה קרה בשנה האחרונה, מאז המניין האחרון, נוספו כמה עשרות אנשים, אין פה בכלל שאלה של עין הרע. אין עין הרע, אז אין צורך בשום אמצעי. אז אין שום בעיה, אין שום בעיה למנות לגולגל אותם. טוב, אז גם הוא חולק על רשי, ואמרנו כמילו הוא הולך עוד צעד עוד יותר ככה נועז קדימה, ואומר, לגולגל אותם, ממש כפשוטו, מנו את האנשים, לא היה חשש אליי נרע, ולא היה צריך שום פטנטים באמצע. אחרי כמה דעות האלה, כמו שאמר, רבים חולקים, אבל ככה נתנו דוגמאות של החולקים על רשי, אנחנו רוצים בעצם לחזור ובכל זאת להבין את רשי, שהוא כאילו אצלנו כל כך הפשוט והידוע, וכמו שאמרו פה באופן ספונטני, שמה זה לגולגל אותם? על ידי מחצית השקל. ובכל זאת זה טעון הסבר, כי עקרונית צודק העמק דבר. מה פירוש עקרונית? כוונתי, בסדר, יש הרבה דרכים למנות, שכל אחד יביא אבן, שכל אחד יביא איזה חפץ ויספרו את החפצים. יותר מאוחר כולנו יודעים אצל שאול מנו על ידי כליים, על ידי כליות. זאת אומרת, גם אם ולא מבעיה לפי הכלי יקר שאולי בכלל לא צריך שום חפץ, אז רשי לא הסכים עם שום אלטרנטיבה אלא דווקא על ידי מחצית השקל, לא פתקאות ולא אבנים ולא לגולגל אותם, אלא על ידי מחצית השקל. מה עומד מאחורי העניין הזה של רשי מבחינת סבורי? אני אומר, יכול להיות האובן הפשוט מה שדובר מקודם, תרומת הלשכה, אבל זה לא מספיק לי. האם באמת הם ניצלו את ההזדמנות שצריך למנות כדי להכניס כמה שקלים למשכן? מה הקשר בין אחד לשני? העומק אולי של שאלת העמק דבר הייתה על א' ניסן, הסדר הקבוע, פעם בשנה אוספים כספים והם משתמשים, וזה בסדר גמור. צריכים להביא קורבנות, אז לוקחים את ההוצאות מהציבור. אבל למה להדביק לכאורה לעובדה שמאיזושהי סיבה יש עניין לעשות מפקד, להגיד אוקיי, אז כל אחד יביא מחצית השקל, כדי מה? שהמשכן עוד יותר יתאשר? מה? למה אחד קשור לשני? ולכן השאלה מבחינת העניין היא נכונה. יש פתרונות אחרים, אמרנו אבנים, אז למה שקלים? By the way כזה? מה הסברה בזה? כדי לענות לשאלה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עוד מעגל אחד שקשור למה שדיברנו בהתחלה, והוא מה זה מפקד, מה המטרה של המפקד, ואולי מתוך זה נוכל להגיע לאיזה רעיון אז למה בצורה כזאת או אחרת עושים את המפקד. אז זה דרשה גדולה בפני עצמה, שלא נגיד, מי שרוצה להסתכל ברש"י, ברשב"ם, כולם מביאים פירושים שונים למפקד פה, זה שלפנינו, למה דווקא באלף אייר, מה היה המטרה של המפקד הזה. אבל יש כיוון אחד שגם כן מצוי מאוד במפרשים, וכאן מצולם הכלי הקר מצד ימין, שהוא מייצג את הקבוצה הזאת. אמרנו בפסוק ב' שצריכים להבין כל מילה. המילה הראשונה בפסוק ב' היא שאו את ראש, וכולם הלא פליגי אני חושב שהמילה שאו היא מיוחדת. הרי גם בתורה, ואין מה לדבר שלנו, אפשר להגיד תמנו, אפשר להגיד תספרו, אפשר להגיד תחשבנו, אבל אף אחד מהמילים האלה, שזה המילה הפשוטה שקשורה למניין, לא כתובה פה בתורה, אלא במקום איזה לשון של שאו. והשאלה היא מהי כמה שמלן, או האם זה אומר משהו. אז הכלי יקר מחשבן את זה יפה, והוא מביא שם מצד ימין מתחת לפסוקים סו, כי תיסה, נסו, שזה מופיע אותו לשון בכמה מקומות ובכמה מפקדים, כי מצד המספר ינטלם וינסם ביתר שאת. עכשיו, האמשר אפשר לקרוא, אפשר לא, הבנו את העיקרון, על כל העמים וכו'. הרעיון שלו הוא שסעו את ראש, משמעותו עם ישראל אמור להתרומם, להתקדם, להתעלות על ידי המפקד. בהמשך הוא כותב, איפה שקצת מקווקב, שאין דרך, כי אין לאומות העולם השגחה פרטית, ולכן אומות העולם לא נמנים, אלא מה? יש השגחה כללית לקיום המין. הוא לוקח את הרעיון הזה, כולנו מכירים אותו, נשם מהרמב״ם, שמדבר על השגחה פרטית בבעלי חיים, שהקדוש ברוך הוא באופן כללי משגיח שישארו העריות, שישארו נמרים, שישארו צבעים. אין השגחה פרטית עם אריה מסוים, יטרוף צבי מסוים. אותו רעיון הוא מעתיק, גם מרחיב, אני חושב שבמורה נבוכים זה לא מופיע, גם לגבי היחס בין עם ישראל, השגחה פרטית. כל אחד בפני עצמו חשוב ויקר. באומות העולם יש השגחה כללית. האם האומה הזאת תמשיך, או אם היא לא תמשיך, אז זה השגחה באומה, ולא בפרטים של האומה. ולכן, כאשר עם ישראל יש להם את אותו מיילה, שכל אחד הוא עולם שלם, כל אחד הוא בפני עצמו, כל אחד הוא כמו אומה באומות העולם, זה בא לידי ביטוי במניין. במילים אחרות אפשר לומר שמפקד זה כמובן מאוד קרוב מלשון פקידה, פקידה. מה זה פקידה? מלשון פגישה. הקדוש ברוך הוא כביכול רוצה לפקוד את עם ישראל, רוצה לפגוש את עם ישראל, רוצה ליצור את הקשר, את היחס, את הזיקה בין עמו לבין השם. הנציב שרמזתי אליו מקודם באמת מסביר לפי זה למה בשלבים מסוימים ובזמנים מסוימים היה צורך במניין. כי כביכול כל פעם שקורה איזה אירוע שמתחדש משהו, אדרבה, שעם ישראל צריכים לעלות באיזה דרגה, להגיע לאיזה נקודה חדשה, צריכים לפקוד אותה מחדש. כי כמו שכולם מתקשים, היו כמה מניינים סמוכים ומה הצורך, ורש"י עונה מתוך חיבתן, מונה אותם. אבל לפי החשבון הזה, זה גם משלים את מה שרש"י אומר. נכון, אפילו אם היו אירועים סמוכים, אבל אם בזמנים קצרים יחסית קרה משהו חדש, נתנו תורה, נתנו לוחות שניים, בונים את המשכן, כל אחד מהאירועים האלה, גם אם עברו רק כמה חודשים, מה אכפת לך כמה אנשים יש? באמת מה אכפת לך? 20-200 אנשים נוספו או ירדו? לא, מה פתאום? כי מפקד זה לכבוד האירוע שבו אנחנו עומדים. כל אירוע מכונן, זה ממש כפשוט, או כל אירוע מכונן שמכונן משהו בתולדות עם ישראל, דורש מפקד, כי המפקד זה הפקידה הזאת, זה הפגישה הזאת שהיא מרוממת, שהיא נותנת את הסרועת ראש, שהיא מקשרת ומחזקת ומבריגה את הדבקות בין השם לבין כל אחד מעם ישראל. ואם יש שלבים חדשים, אז אולי יש גם סוגי דבקות והשגחה ותוספת חדשים. וכל זה נכנס בעסק הזה של מפקד. אז כמו שאמרנו בהתחלה, כולם מפקד, אבל בתורה רואים שמפקד זה מפקד. מקדישים לזה הרבה שטח, הרבה פסוקים. החומש כולו נקרא חומש הפקודים, ועניינו קשור למה שדיברנו כרגע. סו את ראש. אם הרעיון הזה מובן, אז אולי אפשר לחזור לרש"י ולהציע הסבר ככה קצת פשוט, קצת על דרך המוסר. איך אפשר להתחבר? איך אפשר להידבק? איך אפשר להתקשר? שאמרנו שזה עניינו של המפקד. התשובה היא לעולם על ידי נתינה. אם אדם חי בכל ההקשרים שלא נגיד, בזוגיות, במשפחה, בהורים וילדים, במורה ותלמיד, אם אדם חי את עצמו, את דלת עמותיו, אין לו בראש שום דבר מאשר מה כואב לו ומה מפריע לו ומה החלומות שלו ולאן הוא רוצה להגיע, אז כמובן שאין קשר בין אנשים. אדרבה, כל אחד והמחיצות שהוא מקים מסביבו, והכל הוא הפך, קשר ודבקות וכו' וכו'. ואיך המחיצות האלה נופלות? איך הקשרים מתהדקים? התשובה לעולם היא ממש על גבול האחת ויחידה, על ידי נתינה. כולנו מכירים את הדרשות הארוכות שכתב על זה מכתב מאליהו, עשרות עמודים. יש לו את המשפט המרכזי שם, כי לאשר ייתן יואב. הוא אומר שאנשים בדרך כלל חושבים שמי שמקבל את המתנות מהסבתא שרצה עם כל החבילות, אז מאוד אוהבים אותה. והוא אומר שהאמת הוא בדיוק הפוך. לא מי שמקבל, אלא מי שנותן. והסברה היא פשוטה מאוד. בגלל שבן אדם נותן, מה זאת אומרת לתת? לתת הכוונה שראיתי אותו ושמעתי אותו והרגשתי מה חסר לו וחשבתי איך אפשר לפתור את הבעיה והלכתי וניסיתי לפתור. זה נקרא נתינה. קורא נתינה היא בתחומים רבים ושונים, מאלף עטף, אין גבול לאפשרויות, וכולם מחברות וכולם קושרות. כל מה שאמרנו בענייני בן אדם לחברו נכונים בפנים המיוחדות, הוא עדין גם כלפי בן אדם למקום. הקדוש ברוך הוא יכול כביכול להיכנס לעולמנו על ידי שאדם מוסר את עצמו, מקדיש את עצמו, משקיע חומר ומחשבה וכוחות בקשר. ואם אדם, אמרתי ל"ג בעומר, נכון, חז"ל אומרים על בר כוכבא שאמר אל תעזור ואל תפריע, משפט כזה, אל תעזור ואל תפריע, באמת זה גורם ניתוק גמור. יש בראשונים שהרבה פעמים הקדוש ברוך הוא משגיח לפי מה שהאדם נותן שישגיחו עליו. אתה לא רוצה, אין בעיה, אז הקדוש ברוך הוא משאיר אותך למקרים. מה יקרה במקרים? איפה אם יקרה טוב, אם יקרה לא יהיה טוב, כרגיל, כדרכם של מקרים. אבל כדי להיות מחובר, כדי להיות מושגח, האדם צריך לעשות את הצעד שלו. כל הרעיון הזה אולי מסומל בשתי מילים האלה של רש"י, מחצית השקל. רש"י אמר, אין דבר כזה לתת אבנים, אין תחליף, צריכים לתת משהו, צריכים לתת משהו משהו, מחצית השקל, מחצית השקל. כדי, שוב מה, אם היינו צריכים לספור את מספר האנשים, אפשר לספור את הגולגלות, אפשר לספור את האבנים, ולדעת את מספר האנשים. אבל אם אנחנו רוצים דבקות וקשר והשגחה פרטית וסו את ראש, באופן ממשי ובאופן סמלי צריכה להיות נתינה. והנתינה הזאת היא נתינת מחצית השקל. ולכן רש"י, לפי ההסבר הזה, התגבר על כל הקושיות של הנגיד של העמק דבר, שזה יער ולא ניסן, מה זה נוגע לעניין? אם זו המטרה של המפקד, זה הדרך לבצע אותו. הדרך לבצע אותו על ידי פיתחו לי פתח כחודו של מחד, על ידי שעם ישראל עושים איזה תנועה של אם יהודי הולך ותורם למשכן. המשכן אולי לא צריך את הכסף, יעשו את הגבייה הרגילה בניסן כמו שהקשה הנציב, אבל אתה צריך לתת בשבילך הנתינה, לא בשבילהם. אם אתה נותן, אז מה אתה אומר לעצמך? הלכתי, עבדתי את ממה שעבדתי, אני הולך ונותן למשכן, לעבודת השם, לקורבנות. זה הפלת המחיצות, וזה הצעד הראשון של פיתחו לפתח כחודו של מחד, אף אני אפתח וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא עושה את הצעד השני, ובזה באמת מתקיים השאו את ראש לגולגל אותם על ידי אותה תרומה של מחצית השקל. טוב, אולי בזאת למדנו משהו מפרשת השבוע בשתי תחומים שחיברנו ביניהם, המטרה הכללית שעומד בעומק המפקד ואיך הוציאו אותו לפועל ומדוע דווקא על ידי מחציות השקל. יש נושא אחר לגמרי שבכל זאת בסוף נחבר אותו איכשהו, והשבוע בעזרת השם יום ירושלים, שם מדבר משהו טיפונת בענייני גאולה ומשיח, ואפילו רשב"י שמאחורינו מופיע פה. יש בתלמוד בהרבה מקומות את התנא, כולנו מכירים, רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי מופיע המון פעמים בכל מיני עניינים הלכתיים, שגרתיים, קלאסיים, בכל מיני מחלוקות. אבל אני חושב שיש בו איזה ייחוד מיוחד, והוא שבכמה וכמה מקומות יש עליו אגדתות שקשורות לדברים מופלגים שבו מופלגים. הוא עולה לגן עדן ויש לו עסקים עם מלאך המוות וכו' וכו'. ומכולם נביא אחד, שהאמת שאם מביאים את כולם אז רואים תמונה כללית, אבל זה מעלו מעבר. אחד, אז האחד שלפנינו כתוב כדי להלן, רבי יהושע בן לוי. ננסה קצת קודם כל להבין מה כתוב פה ואחר כך קצת מה הרעיון. רבי יהושע בן לוי אשכחי לאליהו, פגש את אליהו הנביא, וכבר כמובן דאב הקאי הפיתחה. אגב, המהר"ל יש לו וורט כללי וגם כאן, שאשכחי לאליהו הוא טוען שזה לא הכוונה משהו, לא יודע לכל איזה ממשי, אלא הכוונה זה סוג של עומק, זה סוג של הבנה, זה סוג של איזה נקודה רוחנית בחינת אליהו. מעניין שאליה הגיע רבי יהושע בן לוי, אבל כל אחד יכול להבין את זה כרצונו. רבי יהושע בן לוי אשכחי פגש את אליהו, דאב הקאי הפיתחה דמערתה דרבי שמעון בן יוחאי. איפה עומד אליהו? בפתח. אז כל המומחים פה יודעים מאמר גדול, וזה אחד הדוגמאות. אליהו מופיע על הפתח, זה דרשה בפני עצמה. והפתח של מי? במקרה דנן, המערה של רבי שמעון בן יוחאי. איזה מערה אגב? אגב, במאמר המוסגר, בטח כולם יודעים, יש שתי מערות אני חושב בחיים של רשב"י. האחת קשורה לאיפה שהוא נקבר, שזה רצו 500 אלף איש, אני יודע, בל"ג בעומר, ואחרת איפה שהוא התחבא, וזה לא אותה מערה. יש אומרים פקיעין. בספר של רבי אביגדור, לא יודע למה בשיחות, כתוב במערה ליד לוד. למה? לא יודע, מי שרוצה ישאל את הרב. על כל פנים, אולי בדרום, אולי בסדר. על כל פנים, היה לו מערה. אז איזה מערה מדובר פה? לא יודע. אליהו עמד על הפתח של המערה של רבי שמעון בן יוחאי, או איפה שהוא נקבר או איפה שהוא התחבא. אמר לי, טוב, אז כזה מפגש, רבי יהושע בן לוי, יש לו את אליהו מימין, רשב"י משמאל. אמר לי, אז הוא מנצל את ההזדמנות, יש לו שאלה. עתינה לאלמה דעתי? האם אני, רבי יהושע בן לוי, בעולם הבא? האם אני עתיד לבוא לאלמה דעתי, לעולם הבא? אמר לי, עונה לו אליהו, אם ירצה אדון זה. אז יש שתי אפשרויות. אפשר להסביר, ככה רש"י מסביר, כמו אם ירצה השם כזה. אם ירצה השם. אז אדון זה, הכוונה, השכינה עם הקדוש ברוך הוא ירצה. במילים אחרות הוא לא ענה לו. לא ענה לו, אמר לו, שמע, תלוי בקדוש ברוך הוא. לפי ההמשך, יש כאלה שמפרשים שהכוונה למשיח. שאם ירצה אדון זה, פשוט תכף מצטרף פה לסיפור, שהמשיח, לא יודע. אומרת הגמרא הלאה, מה שכאן בסוגריים, אמר רבי יהושע בן לוי, שניים ראיתי וכל שלושה שמעתי. שניים ראיתי, מה שדיברנו מקודם, אליהו ורשב"י, אבל היה שם גם שלישי, אותו לא ראיתי, הוא היה מעל ומעבר, משהו שמעתי. ואז יש לו שאלה נוספת, אמר לי, אימת עתי משיח. אז זה קצת ראיה אולי להסבר שהוא כאילו שמע את המשיח, ואז הוא גם נכנס לפר... אבל זה לא חייב להיות קשור. אמר לי, אימה תעתי משיח? יש לי שאלה שנייה. שאלה ראשונה, מה הייתי לעולם הבא? שאלה שנייה, אימה תעתי משיח? אמר לי, עונה לו אליהו, גם מתחמק, זיל שיילה לדידי. גם את זה הוא לא עונה. לך, לך תשאל. אז הוא שואל אותו, נו קדימה, איך היתיב? איפה הוא יושב? הוא עונה לו, אפיתך דקרתה. ההסבר הרגיל שם, אנשי ברשי וכולי, שהכוונה ברומי. המהר"ל נדמה לי מוסיף, שאין הכוונה ממש ברומי, אלא בגן עדן, במקום הנמצא כנגד רומי. אז זה שוב אותו עניין של, האם הדברים הם כאילו ממשיים, או הכל בחינת רומי. אבל כל פנים, הוא יושב, זה לא משנה, בפתח של רומי. גם אם זה רומי מבחינה ממשית, או גם אם זה רומי מבחינת איזה כמו אידיאל, הרעיון של רומי. בנקו ובנקו שם הוא יושב. נו, אבל בפתח של רומי, עוד מעט החברמן הזה בא לפה, יש הרבה גויים לצערנו. גם הוא יבוא לפה עם יותר מדי גויים מסביבו. אז אם כן, מה סימני? איך אני אזהה אותו? איך אני אדם בפתח של רומי מכל האנשים שמתגלגלים? ואז יש תשובה פילפלואים, יתיב בני עניי סובלי חליים. איפה אני הייתי מצפה שהמשיח יישב? או באיזה בית מדרש גדול, או באיזה חדר שקט, באיזה ספרייה, ויעסוק במי יודע מה. לא זה ולא זה ולא זה, אלא בני עניי סובלי חליים. זה הסימן, אבל עדיין גם כאלה יש הרבה. אז איך אני אדע מכל העניים מי הוא העני שלנו ומי זה המשיח? ועל זה הוא עונה לו, וכולן, יש לי עוד סימן בשבילך, וכולן שרו, הם מטפלים בפצעים שלהם. איך הם מטפלים בפצעים? שרו ואסירי בחד הזימנה. יש להם 20 פצעים, את כל ה-20 הם מורידים, זה מאוד יעיל, והם מטפלים, 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 ואופסט, את כל ה-20 הם חובשים, בחד הזימנה. ויהיו שר אחד ואסיר אחד, פותח וסוגר, גמר עם האחד, עובר לשני, פותח וסוגר. מה פשט אגב? למה הוא שונה מכולם? אמר, דילמה מבעינה, אולי ירצו אותי, אולי יקרו משיח, קדימה, צריכים לצאת דלא, יהיה הקו. אז אם כל הפצעים יהיו, יש לי חצי שעה עבודה. אם לא, פצע אחד אני קושר, ותוך דקה אני מוכן לדרך. במאמר מוסגר, כנראה איך יותר טוב לעשות, איך יותר יעיל לעשות. כנראה שכמו שכולם עושים. אבל הוא מבטר על היעילות ועל הנוחות למען העניין. דילמה מבעינה. טוב, אז רבי יהושע בן לוי יוצא לדרך, אזל לגבי, הולך אליו, פוגש אותו. אמר לי, שלום עליך, רבי אומורי. אמר לי, שלום עליך, בר לוי. רבי יהושע בן לוי, שלום עליך, בר לוי. תכף נראה מה פשט בברכה ומה עומד מאחוריה. אמר לי, הרי היה לו שאלה, וענו לו, לך תשאל אותו. אז זהו, אמר לי, לימת, אתי מר. אז הוא מנצל את ההזדמנות, מר, מתי אתה מגיע? אמר לי, היום, איזה חדשה מרעישה יש לרבי יהושע בן לוי. המשיח אמר לו שהוא בא היום. עם הידיעה הזאת הוא חוזר לפתח של המערה הנעל, אתה לגבי אליהו, חוזר לאליהו. ואליהו שואל אותו, מה קרה? מה יאמר לך? אמר לי, שלום עליך בר לוי. זה מעניין התשובה הזאת, כי בעצם זה דבר כל כך שולי, שני אנשים מפגשים, שלום שלום. אחר כך מדברים, אז הוא שואל אותו, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, שלום. כאילו, מה? זה מה שאתה צריך להגיד?
ידע שהוא בר לוי.
אוקיי, אז אולי זה קשור למה שאומר מיכאל, התשובה שלו, אמר לי, הבטחך לך ולהבוך לעלמדעתי. שלום זה שלמות. כשהמשיח אומר ברכה כזאת, זה לא שלום עליכם, אלא זה אומר, מי אתה ומה אתה? אתה נמצא במצב של שלום, ולא סתם, בר לוי. קיבלת תשובה לשאלה הראשונה שלך. האם אני בן עולם הבא? לך ולהבוך, לעלמדעתי. גמרנו פרשה אחת. ואז הוא שואל אותו, אמר לי, שמע, אבל השיחה עצמה, גוואלד, שקורי כשיקר בי. למה? דאמר לי, היום עתינה, ולא אתה. מאז שהוא דיבר איתו, עד שהוא הגיע לאליהו, עברו כמה שעות, השמש שוקעת, צאת הכוכבים, היום נגמר, ולא עתינה. ביטוי מאוד חריף, תראה ניסה אולי טיפונת להסביר אותו, שיקורי כמשקר, הוא שיקר לי ולא אתה. אמר לי, זה המטרה של כולנו, אחי אמר לך היום אם בקולו תשמעו. זה גמרא בסנהדרין. אם אני אנסה טיפונת להוסיף כמה מילים על המספיק השורה האחרונה, אבל קצת אני חושב אפשר להרחיב, להרגיש את זה יותר. היה פה כמובן שני חלקים, נכון? בחלק הראשון הוא פוגש את אליהו והוא שואל אותו שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם אני בן עולם הבא? ושאלה שנייה, מתי יבוא משיח? עכשיו, אחר כך חוזר העניין הזה פעם שנייה עם המשיח. גם את המשיח הוא שואל, אבל את המשיח מה הוא שואל? מתי תבוא? הוא לא שואל את המשיח האם אני בן עולם הבא, למרות שלפי מה שאמרנו מקודם, כשאמרנו אם ירצה אדון זה, כביכול גם על זה המשיח יודע. עובדה שבסוף שהוא אמר לו שלום עליך רבי, שלום עליך בר לוואי, אז הסבירו לו שהוא הבטיח לך עולם הבא, אז אפשר היה לשאול אותו. אבל את אליהו הוא שואל את שתי השאלות, האם אני, מתי יבוא, וכשהוא פוגש את המשיח הוא כבר לא שואל אותו, למרות שאפשר לשאול והוא יודע והוא יכול להבטיח, הוא לא שואל אותו, אלא רק את השאלה השנייה. מה זה אומר? זה נכון, אני חושב, דיוק נכון, מה יקמה השמלן? דבר שני שאנחנו רוצים להעמיד רגע, הוא שואל אותו איך אני אזהה אותו, אז הוא נותן לו סימן, פצעים, פותח, סוגר וכו' וכו'. האם זה סימן באלמה? זאת אומרת, אותה מידה יכול להגיד לו חולצה אדומה, מכנסיים כחולות, ושיזהה אותו, או שהוא נתן לו סימן שהוא סימן. סימן שהוא באמת מבטא איזה רעיון, מי הוא, מי הוא המשיח. ולא רק מי הוא, אלא שגם רבי שמעון בן לוי אמור ללמוד מזה משהו. זאת אומרת, הוא ילך וילך וילך ויחפש, וכאילו לנגד עיניו המשיח, אבל איזה דוגמה יש למשיח הזה? כמו שאמרנו, לא איזה רבי עם זקן גדול, אלא אחד שיושב בין... זה הדמות שפתאום עומדת לו מול העיניים, שזה המשיח. אם זה נכון, שזה לא סימן באלמה, אלא זה סימן, אז מה עומד מאחורי הסימן הזה? אז לשתי השאלות האלה אנחנו רוצים לענות, וזה יתקשר לחלק השלישי בצורה כזאת. לשאול, אלמה דעתי, האם אני בן עולם הבא, זה סוג של שאלה שקשורה לאדם. טוב, יש אנשים יותר גשמיים שכל מה שמדיג אותם זה רק העניינים הגשמיים שלהם. מהבחינה הזאת, כמובן שרבי שמעון בן לוי הרבה יותר במדרגה, ואז אצלו עולמו רוחני, הנצח שלו, עולם הבא שלו, מעסיק אותו. אבל עדיין זה עולם הבא שלו. וזו השאלה הראשונה שהוא שואל את אליהו. כשאליהו לא עונה לו, אז הוא שואל אותו, כאילו שאלה שנייה. נו, ומה עם הגאולה? כמובן הגאולה זה כבר שאלה אחרת לגמרי, זה שאלה על עם ישראל, על כלל ישראל, על תיקון העולם. וזה הוא שואל שאלה שנייה. הצבענו על העובדה שבחלק השני שהוא פוגש את המשיח, השאלה הראשונה נעלמה לגמרי, הוא אפילו לא מעלה אותה, והשאלה שהוא כן שואל, למרות שהוא יכול היה לשאול גם את הראשונה, אימה תעתי משיח. אנחנו רוצים להציע שהרעיון הזה של המשיח שיושב בין העניים בעצם רוצה לבטא את ההשתתפות וההזדהות וההתקשרות והדאגה והנתינה ככל המדובר לאל שהוא גילה במשיח. כביכול אמרו לו, שמע, אתה שואל, אני קצת הולך פה בזהירות שלא נגיד מילה, כביכול רבי שמעון בן לוי אתה שואל, מה איתך? מה עם עולמך הרוחני? לך תראה את המשיח, איך הוא? מה הוא עושה? מה עומד לנגד עיניו? במה? וגם העניין הזה של הפצעים שאמרנו מקודם, שבטח יותר יעיל לפתוח את כולם ולסגור את כולם, עובדה שכולם ככה עושים. גם בנקודה הזאת המשיח כולו קודש לשליחות שלו. הוא מוכן יותר לסבול והטיפול בפצעים פחות טוב. למה? כי אולי יקראו לו שישר מוכן. אז המשיח מהבחינה הזאת אולי מלמד כביכול את רבי שמעון בן לוי עוד מדרגה, שהמסירות וההזדהות והנתינה הם המשיחיות, הם הדבר שיכול להביא את המשיח, וככה המשיח מתנהל, כי ככה הוא יכול להיות משיח. טוב, ואז באמת שלום עליך, זה נהיה בניסטר אפשר לומר, זה נהיה הוא ענה לו, לגבי העולם הבא שלו רק כאילו ברמז, הוא אפילו לא הבין את זה, רק אליהו הסביר לו אחר כך. ולגבי השאלה היחידה והעיקרית שאותה הוא שאל, כאילו הוא למד רבי שמעון בן לוי, אז אני אשאל על הכלל, על הגאולה, על התיקון, מתי תבוא. ואז הוא אמר לו שתי תשובות. התשובה שהוא אמר לו הייתה היום. את המילה היום אפשר להבין במובן כמו שהוא הבין, באמת היום, זה לא מותנה בשום דבר, היום אני בא, זה לא משנה אם זה היום או שנה או שנתיים, אבל כוונה זה עניין של זמן, זה הזמן, מגיע הזמן, אני בא. אבל הוא התלהב יותר מדי, ואני חושב שההתלהבות היא אולי במילים שקור ומשקר של חריפות, כביכול הוא אמר, הוא כבר כל כך ציפיתי, כל כך הייתי בטוח, ואני רואה שהכל. אז הוא מסביר לו אליהו, נכון, מבחינתי היום, אני המשיח, כולי נכונות, כולי מסורות, אין לי שום סייג, אני לא תולה את זה בשום דבר, אני לא מחפש שום דבר שאולי ובתנאי, ומה שכל בן אדם רגיל, כאילו יש לו מיליון תנאים, היום, מבחינתי. אבל יש כמובן אולי תנאים נוספים, והתנאי הנוסף שאליהו מגלה רב שיוע בן לוי הוא היום אם בקולו תשמעו. מפקד, אמרנו לאל, שזה לשון של פקידה, וגאולה זה גם כן עניין של פקידה, זה גאולה. מה זה גאולה? כמובן עם ישראל חוזר לארצו, אבל לב ליבה של הגאולה זה המפגש המחודש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. בגלות הם רחוקים, הם מנודים, הם מובדלים מהקדוש ברוך הוא, והגאולה זה הפקידה, זה המפקד. גם למפקד הקטן במרכאות של הפרשה וגם לפקידה הגדולה של הגאולה קודם התנאי, התנאי של הנתינה, התנאי של הפתח כחודו של מחט שאנחנו עם ישראל מצידנו צריכים לעשות. ולכן במפקד של הפרשה רש"י הכניס את מחצית השקל, ובמפקד הגדול הבא עלינו לטובה אליהו מכניס את היום אם בקולו תשמעו.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.